רדיו. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק 124 של פודקאסט מנועי הכסף, אלן אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אלן שי.
אנחנו היום בפרק, הוא מוקלט טיפה באיחור, כי הייתה החלטה של ריבית בנק ישראל, ורצינו להתייחס להחלטה הזאת. אז דבר ראשון, סליחה לכל מי שרגיל לקבל את הפרק ביום חמישי בשעה מסוימת, טיפה איחור של כמה שעות. יש כאלה ששומעים את זה ביום שישי, שבת וראשון, אז זה לא מעניין אותם. אבל אז בואו נדבר רגע על ההחלטה. תראה, דבר ראשון אני חייב להגיד, בואו נפתח קצת במשהו טוב, באופטימיות, חזר העניין להחלטות הריבית של בנק ישראל.
איזה פלא.
איזה יופי זה.
עניין אולי איזה מוגזם.
אוקיי, לא, אתה יודע, בעולמנו, בעולמנו.
אם היה זה או משחק בצ'מפיונס, היינו כנראה יושבים רואים את מנור סלמון,
כן.
אבל בכל זאת, אולי גם בגלל שבצד הממשלתי הדברים די תקועים, ואנחנו יודעים שלא קורה יותר מדי עם תוכניות חדשות או איזשהו מהלך שצפוי להיות, אז מצפים מבנק ישראל לעשות משהו. והייתה ציפייה, ואפילו לפני ההודעה הייתה הערכה בשווקים, שאולי אפילו נראה את הריבית יורדת היום. אולי קודם נגיד מה הייתה, מה היה בהודעה?
מה החלטנו? מה החליטו?
הדבר המרכזי הוא שבנק ישראל החליט להשאיר את הריבית ברמה שלה, ב-0.1 אחוזים, למרות שהיו ציפיות שאולי הוא יפחית אותה, אולי לאפס, אולי שלילי, חלק אמרו, אז לא, הריבית נשארה כפי שהיא, והדבר השני שבאמת הופך את ההודעה למעניינת, זה שבנק ישראל ממשיך להפעיל כל הזמן, לנסות, אפשר להגיד אפילו, כלים חדשים, והוא הודיע על שני צעדים. הראשון הוא שתוכנית הרכישות של אגרות חוב ממשלתיות, תוכנית שהוא הכריז עליה עוד במרץ, אם אני לא טועה, תורחב. בזמנו התוכנית הוכרזה שבנק ישראל יקנה בהיקף של עד 50 מיליארד שקל, זה הורחב בעוד 35 מיליארד שקלים. דווקא פה זה נחמד, אבל אין בזה יותר מדי משהו חדשות, כי זה היה די ברור שהוא צריך להרחיב. מתוך 50 מיליארד שהוא יקצה עוד במרץ, הוא כבר השתמש בערך 33-34 מיליארד שקל, אז הוא בכל מקרה היה חייב להודיע על זה, כדי שאף אחד לא חושב שעוד אותו הוא מסיים.
כן.
אז זו בעצם המשמעות. בנק ישראל בא ואומר, זה לא עוד הרחבה, זה אנחנו פשוט ממשיכים לעשות מה שעשינו עד היום, שלא יהיה לכם בראש איזושהי ציפייה, שאולי אנחנו נסיים עם זה בקרוב. והנקודה השנייה, שהיא הנקודה אולי הכי מעניינת בהודעה, ונרחיב עליה, אני מניח, היא שבנק ישראל מודיע על תוכנית חדשה, של שיתוף פעולה עם הבנקים המסחריים, ובתוכנית הזו בעצם בנק ישראל ילווה כסף לבנקים המסחריים בריבית, תחזיק חזק,
כן.
של מינוס 0.1 אחוזים. ריבית של מינוס, מזכיר לנו קצת את אירופה, בעצם בנק ישראל בעצם ישלם לבנקים כדי שהם ייקחו ממנו כסף, אבל פה הקאץ', הכסף הזה יינתן להם רק אם הם יוציאו אותו כהלוואות לעסקים קטנים וזהירים, כשהריבית שהם יכולים לגבות מאותם עסקים, לא תעלה על פריים פלוס 1.3, שבמונחים של היום זה בעצם 2.9.
אז בוא תיתן לי להבין, אם אני בנק לאומי, פועלים או לא יודע, או מזרחי, אני יכול לקחת 100,000 שקל מבנק המרכזי, לשלם בעצם ריבית שלילית,
זה אומר שאתה מקבל אפילו עוד...
משלמים לי בשביל שאני אקח את הכסף, ואני מעביר את זה לחיים כהן, בשביל חנות התכשיטים שיש לו.
בדיוק. והוא ייתן לך ריבית, התוכנית הוכרזה כעד פריים פלוס 1.3, שזה 2.9 כמו שאמרנו, אז הריבית חייבת להיות עד לשם, סביר להניח, אתה יודע, כוחות השוק, זו הריבית שתהיה. לא נראה שבנקים יתחילו לריב על מי נותן ריבית נמוכה יותר. אז בעצם אתה תיתן הלוואה, אתה בנק מסחרי, אתה תיתן הלוואה בריבית של 2.9, את הכסף להלוואה הזאת אתה תקבל, אתה לא צריך להשתמש במקורות העצמיים שלך, אתה תקבל כסף מבנק ישראל בריבית של מינוס 0.1, שזה אומר שבעצם מרווח האשראי שלך כבנק מסחרי, כבנק שהמטרה שלו זה להרוויח בעצם מנתינת אשראי, הרווח שלך הוא בסך הכל, הוא מסתכם ל3%.
כן.
אם הלוואה תחזור, זו הנקודה החשובה.
אז זה win-win, גם לבנקים המסחרים וגם למוכר, מי שהעסק שלו קורס.
תראה, ברמת העסקים זה win, כי אני חושב שעד היום לא הייתה כזו ריבית באמת נמוכה. עסקים, בטח בתקופת הקורונה, קטנים זהירים, גם אם הם באו לבנק, היו להם כמה אפשרויות לקחת הלוואות. חלק, אנחנו יודעים, לקחו מהתוכנית הממשלתית, אבל חלק מאוד קטן. אני מזכיר שהתוכנית הממשלתית היא תוכנית שבה הממשלה נותנת בעצם ערבויות על ההלוואות האלו. זאת אומרת, הבנק ייתן ההלוואה על העסק, ואם העסק ייקלע לקשיים ולא יוכל להחזיר, הממשלה תפצה את הבנק, אבל רק ב-15% מגובה הלוואה. Okay. זה בעצם ערבויות שניתנו עד היום, בניגוד לעולם, ודיברנו על זה פה הרבה, של 80% ו-85% ו-90%, ואפילו בחלק מקומות 100%. אז לבנקים בחול לא היה אכפת להוציא את ההלוואות, כי הם יודעים שהממשלה בעצם תשלם בסוף כמעט את כל ההלוואה. פה הבנקים קצת יותר נזרו, קצת יותר רגשו, ולכן התוכנית הזאת לא ממש הצליחה. עכשיו יש תוכנית נוספת שבאמת בנק ישראל עוזר לבנקים להוציא כסף, וברמת העסק זה ווין, כי זו באמת ריבית יחסית נמוכה, בטח לעומת ההלוואות שניתן היום לקבל בשוק, בתקופה, צריך להגיד, תקופה של סיכון. אתה כנותן אשראי, אתה יודע שהחנות תכשיטים הזאת בינתיים לא יכולה לפתוח את העסק, יש לה מלאי, אין לה מלאי, יש פה המון שאלות, אם היא תוכל לפתוח בעתיד, לא יודע אם יהיה עוד גל או לא עוד גל, זאת אומרת, אתה לוקח סיכון כנותן אשראי, אז ברמת העסקים...
זה גם סיכון, סליחה רגע, זה גם סיכון ממי שלוקח את האשראי.
יפה.
אני לא יודע אם אני אוכל לפתוח את המסעדה שלי בעוד שנה גם.
בדיוק, אז ברמת העסקים זה ווין, למעט העובדה שגם להם יש אי ודאות מאוד גבוהה. ולכן זו אני חושב תהיה השאלה בשבועות הקרובים, לראות עד כמה העסקים רוצים לקחת את ההלוואות האלו. חלק מהבעיה של, נקרא לזה משבר הקורונה, זה העניין הזה של היוודאות, שאתה כעסק, אם באמת זה הסגר האחרון, ומפה עוד שבועיים אני חוזר לפעילות, חלשה, חזקה, אבל אני חוזר לפעול, אז אני אקח את הלוואה, ובאמת אני מתישהו יחזור, יתחיל לשלם אותה, רק כדי להתגלגל כרגע שאין לי עבודה. אבל אם אתה לא יודע, ויכול להיות שיהיה עוד סגר בחורף, ועוד סגר אחרי זה, ולך תדע מתי יהיה חיסון, אז לא בטוח שתרצה בכלל לקחת הלוואה. בסוף לא תוכל להחזיר אותה. אז זו גם בעיה, גם ברמת העסק, זה לא, זה אמרנו ווין ווין ווין, אבל גם ברמת העסק יש פה אי ודאות. ברמת הבנקים, זה 3% נשמע מרווח אשראי גבוה, הוא אכן גבוה יחסית, הוא יותר גבוה למשל ממה שלוקחים, נותנים היום על משכנתאות, שם המרווח יותר נמוך, אבל על משכנתאות, לבנק יש את הנכס, אז הסיכון שלו הרבה יותר נמוך, כשאתה נותן הלוואה לעסק קטן או זהיר, הסיכון הוא הרבה יותר גבוה, אז בהסתכלות של הבנקים, סיכון מול סיכוי, אני לא יודע עד כמה זה אטרקטיבי מבחינתם. בטח אם בטעות גם תתחיל תחרות, וה-2.9 לא יהיה, לא תהיה המרקאפ ש... כולם ייתנו שם, פתאום תהיה תחרות והתחילו להוריד את זה קצת, כי כולם ירצו לקחת את ההלוואות מבנק ישראל.
ותיאורטית זה מותר להם, נכון? מותר להם איזה ריבית שהם רוצים לתת למי שהם רוצים. זאת אומרת, זה לא מוגבל לבנק ישראל.
מה שבנק ישראל הגביל עכשיו זה רק את המקסימום. המינימום לא מוגבל כמובן, להפך שיתנו בכמה שיותר נמוך, זה לטובת בעיניים של בנק ישראל זה יותר טוב, כי יצא יותר אשראי.
כן.
אבל בוא נגיד שהתחרות היא לא תהיה מאוד חזקה, והבנקים לא ימהרו, אז יהיה 2.9, זה מרווח נחמד, אבל גם עם סיכון מאוד גבוה, אז זה סימן שאלה, עד כמה הבנקים ימהרו להשתמש בכלי הזה, ובעיניים של בנק ישראל, כן, זה ווין, כי הוא עושה עוד משהו, עוד צ'ק, וזה, כן, אני חושב עניין באמת חשוב, משהו... אנחנו יודעים, דיברנו על זה, האמת, כל כך הרבה בשנה האחרונה, על העובדה שהבנקים המרכזיים תקועים ואין להם כלים, כי הריביות הן אפסיות, ואי אפשר להוריד יותר את הריבית. אז היא תהיה 0.1, אז חלק אמרו שזה ירד ל-0, בסדר. אין הבדל גדול בין ריבית של 0.1 לריבית של 0. הכלי היחיד שיש לבנקים המרכזיים, זה כאלה תוכניות כאילו מיוחדות, וההצהרות שלהם. שווקים, גם הציבור, אבל בטח השווקים, כל הזמן מצפים לראות את הבנקים המרכזיים מאוד פרו-אקטיביים. ועושים עוד דברים, ומנסים עוד דברים, גם אם לא מורידים את הריבית, שיעשו עוד הרחבה כמותית, ויקנו אגרות חוב ממשלתיות, ויקנו אגרות חוב קונצרניות, ויתנו הלוואות מיוחדות לבנקים, ויחפשו את הדרך להגדיל את שוק האשראי בעוד דרכים, ועושים את זה באירופה, ועושים את זה בארצות הברית, אז דווקא מהווין ווין ווין, יש כל דבר, יש את הסיכונים שלו, בעיניים של בנק ישראל, אין פה סיכונים מאוד גדולים, אם זה יצליח מעולה, אם זה לא יצליח, זה פחות אשמתו, כי אין לו כלים אחרים בהיבט הזה. הוא לא יכול להעביר כסף ישירות לאזרחים.
כן, אבל הוא יכול להעביר ביקורת, ואת זה הוא גם עשה, אתה יודע, זה אמנם אמיר ירון, והוא נורא סולידי באנדרסטייטמנט, אבל הוא כן, הייתה גם את המסיבה, אנחנו גם נדבר על התחזית, וגם על האינפלציה, הוא התייחס טיפה על האינפלציה, אבל לפני זה אפשר למצוא, נכון, בדברים שלו, טיפה ביקורת על הממשלה.
המון, לא טיפה.
אוקיי.
אני חושב שנגידים קודמים, דגש על קרנית פלוג, שיצא לשב של אחת שכל הזמן מבקרת את הממשלה, אמרה דברים לא פחות חריפים ממנו. פרופסור ירון אמר במסיבת עיתונאים שלאחר מכן, שהממשלה חייבת לעשות, להכין תקציב עד סוף השנה, ל-2021, צריך שיהיה תקציב בדצמבר, הוא אמר את זה, מסתבר, גם באיזשהו רעיון בגלת שבוע שעבר, אני לא שמעתי, אבל הוא קורא לממשלה, ואנחנו שומעים, רואים בחדשות את ההתבטאויות של שר האוצר, כן יהיה, לא יהיה תקציב, והפרשנויות, עד כמה זה פוליטי או לא פוליטי, בא נגיד בנק ישראל ואומר, אתם חייבים לעשות תקציב, זה אחד, שתיים, הוא גם מבקר בעצם את התוכניות הממשלתיות שנעשו עד היום. הוא בא ואומר, צריך תוכנית להכשרה תעסוקתית. אני לא חושב, אנחנו דיברנו על זה המון פה, אני לא חושב ששומע את הפודקאסט, זה פשוט נורא נורא ברור. אם מחר חוזרים ופותחים את המשק, יש עסקים שמתקשים למצוא עובדים, אבל יש אבטלה של 15% בחוץ. אז חייבים למצוא את הדרך להכשיר עובדים ולהתחיל להוציא את זה. והאמת ששבוע שעבר הסתכלתי על הנתונים שהאוצר עצמו פרסם, על כל התוכניות שהאוצר עשה עד היום, כמה תוקצב וכמה כסף יצא. בתוכנית להכשרה תעסוקתית, לא זוכר כמה תוקצב, אבל מה שיצא בינתיים זה אפס עגול. עוד לא הוציאו על זה שקל, למרות שיש תוכניות, זה כל הזמן מתעכב, בירוקרטיה פנימית וויכוחים פנימיים, וחייבים להתחיל עם זה, ועוד הרבה דברים כמובן, אבל זה מה שפרופסור ירון
ציין. וגם אם אתה מתחיל עם זה מחר, זה מינימום חצי שנה, שנה, עד שאתה עושה את זה.
כן, זה לוקח זמן, תלוי איך אתה עושה ומה אתה עושה, אבל בטח שזה לא מהיום למחר. ואם אנחנו מתחילים לפתוח את הסגר, אז הגיע הזמן, כי אנחנו רוצים, הרעיון בשיטת האקורדיון הזו, ודיברנו על זה שיכול להיות אקורדיון כזה של מקצבים מהירים, ויכול להיות אקורדיון של מקצבים איטיים, זאת אומרת, פתיחה קצרה, סגירה קצרה, או סגירה להרבה זמן, ואז פתיחה איטית. הרעיון הוא, אבל כשאתה פותח, תיתן את האפשרות למשק להשיג את כל מה שהוא יכול. אם אתה פותח ואתה לא מתמרץ את המשק בפתיחה, אז אתה מאוד מקשה על ההתאוששות קדימה. וזה לא נעשה בינתיים, לא ראינו שום תוכנית ממשלתית חזקה ובהירה בנושא הזה, וראינו שהכסף עדיין לא באמת יצא ולא עושים דברים, והוא אומר את זה בבירור, ואני חושב שזו ביקורת נכונה. אני חושב גם שזו צריכה להיות הכותרת בסוף. נגיד בנק ישראל מבקר את הממשלה.
כן. בוא בקצרה עוד לפני שנגיע לתחזית, כן הוא התייחס לאינפלציה, וגם פה בפודקאסט דיברנו לא מעט על הפד ועל השינוי מדיניות שלו, ואי אפשר להגיד שבנק ישראל הולך עין בעין פה עם הפד, הוא לא עושה בדיוק את אותו דבר.
הוא לא עושה בדיוק כי גם סביבת האינפלציה היא שונה, צריך לזכור שבארצות הברית האינפלציה כן חזרה למקומות נורמליים יותר, של 1.6%, 1.7%, מתקרב לכיוון היעד של הפד, אז הפד באמת, כדי להגיד לשווקים, אל תדאגו, גם אם זה יעלה עוד קצת, ויגיע לשני אחוזים שזה היעד שלי, אני לא הולך לעלות ריבית, ואני לא הולך להפסיק את ההרחבות הכמותיות, אז הפד ממש שינה את היעד שלו. הוא אמר שהיעד, כמו שאתה זוכר, הוא לא על שנה אחת, אלא על פני זמן ארוך. לבנק ישראל יש את הפריבילגיה, לא להתחיל עכשיו לשנות יעדים, וכל הבלגן שנובע מזה, ושינוי יעד זה דבר, סך הכל די דרמטי, אתה לא עושה את זה כל חודשיים. ויש לו את הפריבילגיה, כי האינפלציה פה היא מינוס 0.7, הוא עוד רחוק, מרחק שנות אור מהיד. הוא כן אומר בין השורות, שבטח כרגע, דבר אחרון שמטריד אותו זה אינפלציה, וגם אם האינפלציה טיפה תעלה ותתקרב ליד, זה מבחינתם אלה חדשות טובות. זה לא, לא משהו שאמור להדיג אותם, ומילים אחרות, מה שהוא אומר, הריבית פה הולכת להיות 0.1 עוד כמה שנים קדימה.
כן, אוקיי. אז בוא נדבר, הוא דיבר קדימה, דבר ראשון, הוא חילק את התחזית שלו לשניים. כמו בעצם מתחילת המשבר ממרץ, תרחיש פסימי ותרחיש אופטימי. עכשיו, כשבמרץ...
הוא קרא לזה אחרת עכשיו.
כן, מה, יש שמרני או לא? מה...
הם שינו את זה ל... תראה, אופטימי ופסימי, הרי השאלה שאתה אומר, אופטימי, תרחיש אופטימי, תרחיש פסימי, זה השאלה היא ביחס למה. והרבה ביקרו את בנק ישראל בפעם הקודמת שהוא פרסם את התחזיות, כי אמרו, ברור שהפסימי הוא הריאלי, האופטימי שלכם, כאילו, חוץ מלרשום אולי חדי קרן יעופו פה באוויר, הכל פה נורא נורא אופטימי. ואמרו כבר אז שהתרחיש הפסימי של בנק ישראל הוא התרחיש הריאלי, מה שאגב התברר כנכון, כי הוא ממש מתממש מול עינינו. אז פסימי או אופטימי זה תלוי ביחס למה. מה שהם עשו עכשיו, הם קראו לזה תרחיש השליטה, שהכוונה, והם מפרטים את זה, הכוונה היא שהפתיחה של המשק עכשיו, שהתחילה עכשיו, תהיה מהירה יחסית, ומפה והלאה אין יותר סגרים. אין יותר עלייה משמעותית בתחלואה אפילו, הם אומרים.
זאת אומרת, אנחנו והלאה... שולטים בקצב של...
בדיוק, אנחנו בשגרת קורונה, קצת עולה, עושים כמה טוויקים, זה יורד חזרה, אבל המשק פתוח, כל עובד.
אני רוצה להישמע יותר מדי ציני, אבל זה, אתה זוכר שזה קרה? מתישהו היינו בשליטה בחצי שנה האחרונה?
אני חושב שאפשר לקרוא לתרחיש השליטה, התרחיש הלא ריאלי.
אוקיי.
ולתרחיש השני הוא קראו לא אי שליטה, אלא תרחיש השליטה הנמוכה, ששם הם אומרים, קודם כל היציאה מהסגר הנוכחי תהיה איטית יותר, ואחרי זה יכולים להיות עוד גלים קדימה. ואלו שני התרחישים, כשבתרחיש הראשון, הלא ריאלי, עוד פעם, תלוי את מי שואלים כמובן,
כן.
אבל נראה לנו אם לפחות, אני חושב ששנינו מסכימים שהוא מסבירות נמוכה יותר, בתרחיש הזה המשק הישראלי מתכווץ השנה ב5%, אבל ב-2021 צומח ב6.5%, ובסוף 21 מצבנו טוב יותר ממה שהיה לפני המשבר, והכל נפלא. צריך להגיד שגם בתרחיש הזה, שיעור האבטלה, עוד פעם, אופטימי, לא ריאלי, אין יותר באמת בעיית קורונה, גם בתרחיש הזה, שיעור האבטלה בסוף 2021 הוא 7%, 6.9%, כפול ממה שהיה לפני הקורונה, והאבטלה בהגדרה הרחבה שלה ב-7.8%. בתרחיש שלנו לפחות נראה יותר ריאלי, ותרחיש שבו זה לא הגל האחרון, ועוד פעם יפתחו ועוד פעם יסגרו, במידה כזו או אחרת, אבל זה לא מפה והלאה, יהיה לנו כל 200 נדבקים ביום עד שימצאו תרופה. בתרחיש הזה, 2020 המשק מתכווץ ב6.5%, שזה די קרוב למה שהיה אז התרחיש הפסימי של בנק ישראל, פעם קודמת. זאת אומרת, הפסימי באמת נהיה ריאלי.
אולי גם בגלל שלא נשאר הרבה זמן לסוף השנה.
כן, כן.
כמה אנחנו נופתע.
בדיוק, אז זה נראה הרבה יותר סביר. אבל יותר חשוב, ב-2021 הצמיחה אומנם חוזרת להיות חיובית, אבל היא רק בגובה של אחוז, שזה הרבה יותר גרוע ממה שהיה אז התרחיש הפסימי של בנק ישראל. אז הם דיברו שההתאוששות תהיה 3%. אז פה ההתאוששות היא אפילו יותר איטית, כי בעצם גם לתוך 2021 אנחנו ממשיכים לפתוח ולסגור ולפתוח ולסגור עד ליום הזה שימצאו, אם ימצאו תרופה או חיסון.
רגע, תסביר לי שנייה, אם אנחנו מדברים על תרחיש פסימי רע וזה ופותחים, סוגרים, איך עדיין אנחנו צומחים? זאת אומרת, הייתי מצפה לעוד התכווצות ועוד כן, ועוד ועוד.
הערה מצוינת, כי צריך לזכור שכשמדברים על צמיחה, אנחנו מדברים על כל 2021 לעומת כל 2020. עכשיו, 2020 הייתה כל כך גרועה, מספיק שביולי אפילו 21 כבר יהיה חיסון, ויהיו לך רק 5 חודשים או חצי שנה של פעילות כלכלית נורמלית, לעומת 2020 זה יראה טוב יותר. אז תמיד, אז כשמדברים על צמיחה, מדברים הכל יחסי.
יחסי לשנה,
כן.
לתקופה המקבינה.
כן, כשאתה משווה את זה ליום שלפני הקורונה, שזה במקרה גם יצא נוח מבחינת זמנים, התחלנו בעצם תחילת השנה, התחילה קורונה, אז כשאתה משווה את זה כאילו ל-2019, אם תשווה את התחזית הזאת, המשמעות היא למעשה, שגם בסוף 2021, המשק הישראלי עדיין מקובץ ב5.5%, מינוס 6.5 פלוס 1 בערך, כן?
כן.
מדויק, אבל ב5.5% לעומת מה שהוא היה לפני הקורונה, שזה מיתון עמוק וארוך מאוד, ורק אולי בסוף 2022, אם הכל יהיה נפלא, אז נחזור לרמת הפעילות הכלכלית שהייתה לפני כן. ואגב, בתחזית הזו, שיעור האבטלה בהגדרה רחבה, שזה כולל החלטים ואלה שפשוט לא מחפשים עבודה, כי הם יודעים שהם לא ימצאו, שיעור האבטלה בהגדרה הזו בסוף 2020 עומד על 20.2%, ובסוף 2021 על 13.9%. גם בעוד שנה.
אלו כבר מספרים
מדאיגים מאוד. מדאיגים מאוד, שקודם כל יעצרו המון רעש חברתי, פוליטי. 14% מהציבור, לא מהציבור, מהמועסקים, לא עובד, מעבר למה שזה עושה כמובן לעצמאים ובכלל המשק, מספרים מטרידים.
לא, זה לא משהו שאתה יכול לחיות איתו. אגב, אבל עוד משהו ששמתי לב שהוא אמר, ככה ממש בסוף התחזית, הוא אמר, תקשיבו, אלו מספרים, אל תתייחסו להם יותר מדי, ואנחנו, דעתי עשינו איזה פרק שלם על, על זה. זה בדיוק ככה. האווירה שאנחנו מקבלים היא יותר חשובה ממה
ש... חד משמעית. חד משמעית, ובתור מישהו שבונה תחזיות, בסוף צריך לזכור את החזיות, זה מודלים, זה אקסלים, אתה שם אינפוט, אתה אומר ככה, אני חושב שיהיה ככה צמיחה, ככה אבטלה, יהיה עוד פעם סגירה של המשק, אתה צריך להחליט מה ההנחות שלך, מתי יסגרו, מה יסגרו, איזה סוג של מפעלים יסגרו, איזה סוג של חנויות יסגרו, אתה חייב להניח את הדברים האלו כדי לקבל מספר בסוף.
כן.
מספיק שכמה דברים משתנים, ואנחנו בתקופת אי ודאות כל כך גבוהה, כל המספר יוצא אחר לגמרי. אז באמת צריך לקחת את החזיות האלו לא על המספר שלהן, אלא על הרוח שהן מייצרות. אתה שואל את עצמך, מה יותר סביר, התרחיש, איך הם קוראו לזה, בשליטה או לא בשליטה? אם אתה מניח שהתרחיש שלא בשליטה הוא סביר יותר, מה שאתה בעצם אומר, זה שגם בסוף 2021 המצב הכלכלי פה עוד הולך להיות קשה. זו בעצם המשמעות.
כן. אוקיי. באווירה אופטימית זאת, נעבור לחלק האחרון של הפודקאסט. דרך אגב, רק עוד הערה אחת קטנה. הוא לא ממש התייחס לשער החליפין של השקל, ואנחנו רואים את השקל מתחזק, וגם על זה דיברנו לא מעט, שהשקל מתחזק בטח מול סל המטבעות. גם את זה, אם אתה אומר את האינפלציה, הוא שם את זה ב... אתה יודע... שנגיע לגשר נעבור אותו, גם השקל, אני לא רואה שזה כל כך מטריד אותו עכשיו.
כן, תראה, הוא אמר משפט ככה, אתה יודע, שזה ממש בין השורות, זאת אומרת, צריך ממש לקרוא כדי להבין שאין להם שליטה כרגע על השקל. מה שהוא בעצם אמר זה שכן, יש תנודות בשערי החליפין הצולבים, זאת אומרת, שקל דולר, שקל אירו, אבל בשער החליפין אפקטיבי, שזה בעצם השקל מול כל סל המטבעות, הוא נשאר פחות או יותר יציב. למה זה קורה? כי השינויים עכשיו הם יותר שינויים, דיברנו על זה, של הדולר בעולם מאשר של השקל. אם הדולר נחלש, או השקל מתחזק מול הדולר, הוא נחלש גם מול האירו, ואז אנחנו רואים את השקל אירו עולה, אבל את השקל דולר יורד.
כן.
בסוף, ברמת הסל, זה נשאר פחות או יותר קבוע, כי בעצם מה שקורה עכשיו זה לא סיפור של השקל, זה סיפור של הדולר, ועל זה אין לבנק ישראל יותר מדי שליטה. הוא כן אמר, כמו שהם אומרים כבר המון זמן, שבנק ישראל ימשיך להתערב בשוק המתח, כל עוד הוא חושב שזה נכון מבחינת השאיפה ליד האינפלציה. כל עוד האינפלציה כל כך נמוכה, בהגדרה, בנק ישראל רוצה לראות שקל חלש יותר.
כן.
שקל חלש יותר, זאת אומרת, דולר, נגיד, גבוה יותר, זה אומר בעצם מחירים גבוהים יותר. כל המוצרים המיובאים מתייקרים לנו, ואז זה מעלה את האינפלציה. אז אם השאיפה שלהם זה שהאינפלציה תהיה יותר גבוהה מאיפה שהיא היום, הם צריכים לשאוף, להמשיך להחליש את השקל ולקנות דולרים בשביל זה.
אוקיי, אז לחלק האחרון של הפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב, אני אתחיל. השבוע אנחנו בפורמט אחר דיברנו על הבחירות בארצות הברית, שעוד שבוע וחצי לדעתי, יום שלישי לא הקרוב הבא, אם אני לא טועה. לא משנה, יש השוואה, גרף השוואה שעשו ביהו פייננס, בין הנשיאים בכל מיני פרמטרים, אז דבר ראשון, אתה יודע מה, אני הופתעתי חלק מהנתונים. שינוי בתעסוקה, אז הנשיא הכי טוב היה ביל קלינטון, מהבחינה הזאת. בחנו פשוט 4 שנים, כמה עובדים, כמה תעסוקה. קלינטון הראשון, קרטר אחרי זה רייגן, הוא במקום האחרון. באשמתו או לא באשמתו, כמה משרות טראמפ, כן.
לא יצא לו טוב.
לא, הכל עניין של תזמון בחיים. שינוי בתוצר לנפש, גם פה טראמפ אחרון, קלינטון ראשון, רייגן שני, קרטר, ג'ורג' בוש אהב במקום השלישי, אובמה איפשהו באמצע. שינוי בייצוא, במוצרים המיוצאים. אובמה פה ראשון, גם פה טראמפ אחרון, כל השאר איפשהו באמצע. ואיפה טראמפ מוביל? פה אתה תסביר לי את זה, כי אני לא הבנתי למה.
תוריתים לשעה?
קרוב. שינוי בשכר השעתי לשעה. דווקא פה...
כן, זה טיפה משקר. זה טיפה משקר. מה שקורה, קודם כל, במהלך הקדנציה של טראמפ, בוא נשים את העולם של עד הקורונה, הייתה עלייה בשכר, היא לא הייתה מאוד מהירה, היא הייתה די דומה לקדנציה השנייה של אובמה, אפשר לומר.
נכון,
לא היה סיפור
מאוד גדול. הגרף.
אבל מה שקרה בתקופת הקורונה, קרו שני דברים בבת אחת. קודם כל, פותרו המון אנשים עם שכר נמוך, ואז השכר הממוצע במשך פשוט עולה. כל המלצרים וברמנים ואנשים בתעשיית התיירות, ואנחנו רואים את זה גם בישראל.
כן.
אנשים שפותרו בעיקר ממשרות שמופיינות בשכר נמוך, ואז השכר הממוצע של אלה שעובדים עולה אוטומטית. דבר שני שקרה, כשמדברים על השכר השעתי, זה עוד יותר משמעותי, זה שהרבה הורידו שעות, גם אלה שממשיכים לקבל אותה שכר, ירדו להם השעות, כי הם לא יכלו להגיע לעבודה חלק מהזמן וכן הלאה. ואז אם קיבלת את אותו שכר, אבל עבדת פחות שעות, השכר השעתי שלך הממוצע קופץ.
אז זה לא מדד כאילו שהוא
לא, אבל אני בטוח שזה לא יפריע לו לצייץ את זה.
כן, נכון. אוקיי, זהו.
אני הבאתי, פשוט ראיתי את הכותרת על בנק אוף אמריקה, שפורסמה בשמיני באוקטובר, זה איכשהו ברח מתחת לרדאר, שהתחיל להציע ללקוחות שלו מה שנקרא payday loans. הלוואות ליום המשכורת. והלוואות ליום המשכורת זה מוצר שבארצות הברית הוא מקובל מאוד, ובעצם הלוואות לתקופה מאוד מאוד קצרה. אתה לוקח הלוואה עד הפיידיי. אני צריך כרגע כסף, אני לוקח הלוואה לשבועיים הקרובים, לחודש הקרוב, זה יכול להגיע אפילו עד 3 חודשים במקסימום, רק לשרוד את התקופה.
לסגור את החודש.
כן, ויש המון, בארצות הברית שוק האשראי הרי הוא לא שוק שמגיע רק מהבנקים, יש פשוט חנויות של payday loans, כאן שאנשים הולכים, ממשכנים משהו, לוקחים כסף וכן הלאה, אבל בנק אוף אמריקה נכנס לשוק הזה, וזה מאוד מאוד הפתיע, למה יש לבנק אוף אמריקה להתחיל לתת הלוואות לחודש, ואז מסתבר שגם התוכנית שלו היא תוכנית שאתה יכול לקחת הלוואה של עד $500, שלא משנה מה גובה הלוואה שלקחת, זה עולה לך $5. זאת אומרת, זה נשמע זול, נכון? מגניב, אני לוקח הלוואה, עולה לי רק $5, וכשהם חושבים את זה, מה זה, כמה זה בריבית? אחוז לחודש.
כן.
לשנה, 12 יותר אחוזים, לא צריך לעשות את החישוב הגיאומטרי. אז מצאו פה דרך בעצם, אם זה יתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, אחלה דרך לקבל שוק אשראי בריבית מאוד גבוהה, כי אנשים צריכים עכשיו כסף. אז גם הלכתי והסתכלתי מה אנשים עושים עם הכסף הזה, ומסתבר שכן, 80% מההלוואות שניתנות payday loans, ניתנות באמת למחזור של הלוואות אחרות, ואתה מגיע חודר, אחרי רגע זה בחודש, אומר, אופס, אני יכול לשלם את ההלוואה שלקחתי, אני לא רוצה שהקרדיט שלי, בארצות הברית כל הנושא של קרדיט הוא מאוד מאוד חשוב, כדי שתוכל להמשיך לקבל אשראי ומשכנתה, הקרדיט סקור זה הדירוג אשראי שלך כאזרח, אז לוקחים את ההלוואות האלו, פשוט מגלגלים ומגלגלים ומגלגלים. מתוך על הפול הזה של הלוואות שניתנות, 23% ניתנות להלוואות לרכב. וזה די הדהים אותי. כל שוק הרכב בארצות הברית הוא שוק של אשראי. הכל עובד על המודל הזה של ליסינג, הכל, אבל החלק המרכזי. זאת אומרת שאנשים בעצם הולכים, קונים רכב, הם יודעים שמה תהיה העלות בעצם של הרכב במובן של כמה כל חודש אני צריך לשלם, כי זה בכל מקרה ניתן באשראי, וגם בזה הם לא מצליחים לעמוד רבע מהם, והם הולכים ולוקחים עוד הלוואה בריבית של 12% כדי להחזיר את ההלוואה לרכב, ומגיע החודש הבא, ועוד פעם הם צריכים לעשות את אותו דבר. פשוט כלכלה שבנויה רק על אשראי, וכל עוד הריבית היא אפס, זה אחלה, שהריבית עולה, זה יכול להיות מאוד מאוד בעייתי, אבל כרגע זה לא צריך להטריד אותנו.
נכון. אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.